אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, הפודקאסט של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. היום, בפרק 13, אני מדבר עם יסמין רביד, דוקטור יסמין רביד, שאת הדוקטורט שלה עשתה בפקולטה, במעבדה של פרופסור סשה ויינשטיין, ויסמין, ביחד עם עוד שתי שותפות שלה, שגם הן בוגרות הפקולטה, הקימה חברה שנקראת קינוקו ומתעסקת בייצור של חלבון שאיננו מן החי. הן מייצרות את החלבון באמצעות הצסה של פטריה על גבי חומר צמחי. היא תסביר על זה בשיחה. והשיחה עם יסמין הייתה בשבילי הזדמנות לחקור איך הידע שנצבר בפקולטה יכול להשתלב בתוך הסטארט-אפ ניישן, בתוך האווירה של החדשנות והיצירתיות, בעיקר בתחומים של חדשנות בתחום חקלאות ובתחום המזון, או אג-טק ופוד-טק, שאליהם יסמין משתייכת. ושמחתי לגלות שגם בעיני יסמין, שחוותה בעצמה את הדרך הזאת, יש המון מקום לבוגרים של הפקולטה להיכנס לסטארט-אפ. אני חושב שהשיחה עם יסמין הייתה מאוד מאוד מעניינת, ושתיהנו ממנה מאוד, ונעבור לרעיון. שלום ליסמין רביד, המנכ"לית ואחת המייסדות של חברת קינוקו, שהיא סטארט-אפ שיצא מהפקולטה, החקלאות. אתם כולכם מהפקולטה, נכון?
נכון.
אוקיי.
היי שירן, כיף להיות פה.
ואז אולי באמת נתחיל מזה שתספרי קצת מה זה קינוקו ומה עושים, מה מייצרים.
אוקיי, אז בעצם קינוקו זו חברה שהוקמה על ידי שלוש מייסדות, שלושתן אמת מהפקולטה לחקלאות. אנחנו גם נפגשנו והכרנו במסגרת תוכנית היזמות של הפקולטק, ובעצם מה שאנחנו עושות זה אנחנו רוצות לייצר מזון חדש שיהיה סופר בריא וסופר טבעי. הוא יהיה לחלוטין מבוסס על צמחים ופטריות, זאת אומרת ללא רכיבים מהחי בכלל, ובעצם אנחנו עושות את זה על ידי תהליך שנקרא פרמנטציה או הצסה של פטריות על גבי מצה שהוא צמחי.
אוקיי, כשזה מצה צמחי, אנחנו לא מדברים על... זה לא דשא שקצרנו עכשיו. אנחנו מדברים על החלק העתיר אנרגיה בצמח, נכון?
אנחנו בעצם לוקחות קטניות, דגנים, זה יכול להיות עדשים, שווית, חומוס, אפונה, כל דבר כזה, באמת בצורתו כזה הטבעית והגולמית, ופשוט... על זה מגדלות פטריה. עכשיו גם אנחנו מגדלות פטריה, אנשים כשהם חושבים על פטריה, הם חושבים על הפטריה כמו שקונים בסופר, ושזה מאוד נכון, אבל זה בעצם גוף הפרי של הפטריה. זאת אומרת, אם אנשים עד היום, כל מה שהם אי פעם ראו זה תפוזים בסופר, אז עכשיו אני רוצה לקחת אותם החוצה ולהראות להם איך נראה עץ תפוזים. אז באותו דבר במקרה שלנו, אנחנו לא מגדלות את גוף הפרי של הפטריה, אנחנו מגדלות את כל שאר המסה הביולוגית שלה, שנקראת תפטיר. זה בעצם המבנה דמוי השורשים של הפטריה. אני אומרת דמוי כי בעצם פטריות באופן ביולוגי אין להם שורשים, אבל זה בעצם נראה כמו שורשים. זה מתחת לפני הקרקע, זה מבנה קורי כזה מאוד מאוד ענף ונרחב, שאם בעצם אני, אם מזדמן לי שזו חוויה מאוד נחמדה ללכת ביער ולפגוש פטריה קטנה על פני הקרקע, אז בעצם תדעו לכם ש... קילומטרים מתחת נמצא תפטיר, מסת קורים מאוד מאוד גדולה ורחבה, וזה בעצם מה שאנחנו מגדלות על גבי, כמו שאמרנו, הקטניות והדגנים שלנו. ואז בסוף, בעצם המוצר שלנו הוא סוג של היבריד של צמח פטריה, במובן שהוא בעצם מכיל גם וגם, והוא נאכל ביחד, גם לדוגמה עדשים שגידלנו עליהם, גם הפטריה שגדלה על העדשים, הכל כאילו נאכל בצורה אחת, והיתרון הוא שבעצם אנחנו מסוגלות להגיע באופן טבעי לחלוטין למרקם, שהוא מרקם סיבי ונעים לאכילה, לטעם מאוד עשיר ואומאמי, בלי בכלל טעמי לבה שאנחנו רגילים לקבל ממאכלים שמבוססים על חלבונים צמחיים, ובעצם הערכים תזונתיים שהם כאילו לקחו את הערכים התזונתיים של קטניות שהם גם ככה טובים, ושיפרו אותם, כי בעצם הפטריה כשהיא גדלה, היא אוכלת את רוב הפחמימות הפשוטות, היא הופכת את החלבון לחלבון שהוא מלא, היא מוסיפה המון צעים תזונתיים נורא בריאים, אז זה בעצם ממש נהיה סופר פוד.
מגניב. אני רק אגיד, בגלל שזה פורמט רדיופוני, שהמוצר הוא קצת נראה כמו המבורגר. כאילו...
האמת, הוא נראה כמו בלוק, מי שמכיר טמפה, שזה לא הרבה בארץ, אבל מי שמכיר, אז הנראות של זה היא הכי דומה באמת לטמפה. הרבה פעמים אומרים לנו שזה נראה דומה לחלביצה, והתצורה של זה בעצם, זה כמו מין איזשהו נתח, שאתה יכול לראות בו גם את העדשים, הגרעינים האלה שעליהם הפטריה גדלה, וכל המסביב זה ממולא בחלל לבן, כמו שאנחנו רגילים לראות את פרטריות שמפיניון מהסופר, זה פשוט ממלא כאילו החלל הלבן הזה את כל המסביב לגרעינים.
אוקיי. טוב, הזכרת שמפיניון, ובאמת, כאילו זה מין עולם שלא נחקר, אני אגיד במאמר מוסגר, שמי שחידד לי את זה שזה ממלכה שלא נגענו בזה את, כשרצינו ביחד באיזה פורום לאחרונה, אבל באמת, אולי תגיעי רגע במין בזן של הפטריה, כי כולנו מכירים את הארבע פטריות, שהזאת טובה למנגל, והיא טובה לבישול, והיא פוגשים אותה במטבח היפני או whatever, וקצת תגיעי במי הקלה פה, מה, איך בחרתם?
בטח, אז באמת, כמו שאז אמרתי גם בהרצאה שהיינו בה ביחד, כאילו הפטריות זה ממלכה שלמה נפרדת בעץ החיים, שאנחנו נוטים להתעלם ממנה וכזה מין לדחוס אותה לפחות בתודעה שלנו יחד עם צמחים, אבל זה לא, זה ממלכה שלמה נפרדת עם תכונות ייחודיות משל עצמם, ובעוד שבאמת בהיסטוריה האנושית אנחנו כן צורכים פטריות וגם צורכים מוצרים שהם תוצאה של הצסות של פטריות, כמו יין, בירה, לחם ולחם מחמצת, וזה באמת משהו שכל אלה דרך אגב מצסות עם פטריה מאוד ספציפית שנקראת שמרים, אבל באמת התמקדנו מאוד כאילו בתזונה המודרנית שלנו בחלבונים שמבוססים חלבון מן החי, חלבון מן הצומח, וכאילו הזנחנו את כל המקום הזה של חלבון מהפטריות, ולממלכה הזאת יש יכולות מאוד מאוד גדולות שאנחנו רק כזה מתחילים לגרד את פני השטח. יש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול ליצור חדשנות במזון וגם לעזור באמת לפתור חלק מהאתגרים המאוד גדולים שעומדים בפנינו היום בעולם המזון. לא יודעת אם את רוצה שנרחיב על זה, אבל שבעצם אנחנו חייבים לשנות את התזונה שלנו כי היא לא ברת קיימה וכדומה.
לגמרי. רגע, ואני אשאל עוד שאלה שתזיז אותנו הצידה ובכל זאת אני אנסה למקד אותך. חלק מהרתיעה לצורך העניין של סחבק מפטריות שבגן תמיד אמרו לי אוי ואבוי זה רעיל, אוי ואבוי. עכשיו מאז למדתי קצת ואני יודע שעיקר הרעלים הם באמת בגופי הפרי שהם לא חלק מהמוצר שלכם, אבל האם זה אתגר שאתם מתמודדים איתו, החשש הזה מרעילות של פטריה או הדרישה לחומרים שהם פסיכואקטיביים מהפטריה מהצד השני של של המתרס, וגם מי הפטריה שלכם, איך אתם מזהים אותה ושומרים עליה, שומרים על, אני אגיד תואר זן, זה לא תואר זן, אבל איך לא שומרים לא, על
זה. ה... כן, אוקיי, אז בעצם כשאנחנו ניסינו להחליט איזה פטריה אנחנו רוצות ללכת ולעבוד איתה, באמת מה שהכווין אותנו בצורה מאוד גדולה, כי אנחנו הפלטפורמה שלנו יכולה לעבוד עם מגוון רחב של זני פטריות ולייצר גם מוצרים מוצלחים, וטעימים ממגוון רחב של פטריות, אבל באמת עניינים של רגולציה, שזה אומר איזה פטריות יש להם את ההיסטוריה הצריכה הכי ארוכה יש במדינות שאנחנו רוצים להיכנס אליהם מבחינת שווקים, שזה ישראל, ארצות הברית, אירופה. בעצם, כמו שאתה אומר, פטריות כמו גם צמחים, גם צמחים יש צמחים שמפרישים רעלנים שאנחנו לא אוכלים אותם, אני חושבת שפטריות קצת נוצר הפחד כי הרבה יותר קשה לנו להבדיל בין זני פטריות, לעומת צמחים שזה מאוד סטריט פורוד, אבל גם זה גם נובע כאילו מפחות היכרות שלנו עם הממלכה הזאת, כמו שדיברנו קודם, כי בעצם מי שמתעסק בזה מאוד קל, יש סימנים שקל להבחין, כמו שאתה יודע היום להבחין בין סנון לבין לפת לבין גזר, מי שמתעסק בפטריות גם יודע להבדיל בין הזנים השונים בצורה מאוד קלה, ובעצם אז יש זנים שכמובן לא מייצרים מיקוטוקסינים, וזה משהו ש אנחנו גם בודקות, בעצם כשאתה בוחר זן פטריה לעבוד איתו, אתה בונה עליו תיק רגולטורי, שאומר שאתה שולח אותו לכל המבחנים השונים, כולל כל המבחנים של מיקוטוקסינים, באמת מיקוטוקסינים זה ספציפית רעלנים שמופרשים על ידי פטריות, זה רשימה כזה מאוד ארוכה של רעלנים, שבוחנים את כולם לוודא שהזן שלך לא מפריש רעלים, בנוסף מבחינה גנטית, בוחנים האם בכלל באותו זן יש גנים שמסוגלים לייצר רעלים, זאת אומרת יש זני פטריה שיש להם את הגנים, אבל הם בפועל לא מייצרים את הרעלנים, או שכמו שאמרת הם מייצרים אותם רק בגוף הפרי אבל לא בתפטיר, אבל גם אלה זני פטריה שמאוד מאוד קשה לעבוד איתם, זאת אומרת אנחנו בכלל נמנעות מכל זני פטריה שיש להם את הגנים שמאפשרים למייצר מיקוטוקסינים, כי זה מאוד מקשה על הרגולציה. באמת יצירה של חומרים הלוסגנים, כל מה שקשור לפסילוסיבין, זה משהו שגם כמובן אי אפשר לעבוד עם הזנים האלה לצריכה, כאילו כרגע עד שלא יסתירו את הרגולציה של זה, מה שאני מאמינה שיקרה, אפשר לדבר על זה, זה נושא מאוד מעניין, אבל כרגע באמת אי אפשר לעבוד עם זה. אז באמת מה שהכווין אותנו היה לקחת זני פטריות, שאנחנו יודעים שאנשים מוכרים אותם לצריכה של אנשים באופן מסחרי בעולם, התייעצנו עם יועצי רגולציה לראות מה הזנים שיצריכו תהליך רגולטורי שהוא הכי מינימלי, זאת אומרת יש זנים שהם הכל איתם נראה בסדר, אבל בגלל שהם היסטוריה צריכה שפחות קיימת, יש צורך לעבור תהליך רגולטורי שכולל גם מבחנים טוקסיקולוגיים בחיות מעבדה, שממש להכיל חיות מעבדה בפטריה הזאת ולראות כזה מה קורה להם. אז באמת מה שמאוד הכווין אותנו היה עבודה עם זנים שפשוטים לרגולציה, וכל הזנים שאנחנו עושים אותם היום, הם באמת זנים עם היסטוריה צריכה מאוד ממושכת, שהתהליך הרגולטורי שלהם הוא יחסית פשוט.
אוקיי. ובאמת, אוקיי. מבחינת הפטנט שלכם, אני מתאר לעצמי שזה גם לזהות את הזן ותנאי הגידול, ואני רוצה לשאול האם, וככה אולי נחזור גם קצת לקשר לפקולטה, האם ועד כמה המציאה של פרוטוקול הגידול שבו הפטריה ממצאת את המקסימום מתוך המזון שאתם נותנים לה, גרעינים, עדשים וכולי כמו שהזכרת, האם שם היה הקושי, האם זה הפער, שם בא לידי ביטוי הידע שלכם, או אולי גם בבחירה של מה לתת לה, אם את יכולה קצת לגעת בהיבטים היותר so-called מדעיים.
כן, בטח. כמה אנחנו רוצים להיכנס כאילו לתוך הסיינס פה, וכמה להשאיר את זה ל...
בערך מדיום.
אוקיי. אז באמת, בעצם הקניין הרוחני של החברה, ובאמת איפה שהמומחיות שלנו באה לידי ביטוי כשיצרנו את הטכנולוגיה, היה היכולת להכין פלטפורמת פרמנטציה, שזה באמת התהליך הצסה הזה, שתאפשר למגוון רחב של זני פטריה, לגדול על מגוון רחב של מצעים צמחיים, כמו שדיברנו כל הסוגים האלה של הגרעינים, בצורה שהיא באמת הדירה מבחינת מרקם, מבחינת טעם, שהיא מהירה ושהיא יוצרת תוצר שהוא בסוף יהיה רצוי על ידי השפים וטכנולוגים מזון שאנחנו עובדים איתם. אני חושב שבאמת האתגרים המדעיים שעמדו בפנינו היו העובדה שדרך גידול הזאת היא לא הדבר הכי טבעי בעולם לתפטיר הפטריה, זאת אומרת אם בדרך כלל תפטיר פטריה רגיל לגדול בתוך הקרקע, הוא רגיל לגדול בשכבה מסוימת, אנחנו פה רוצים שהוא יגדל על פני מצע שהוא מאוד ספציפי, שאנחנו בוחרות אותו לפי הערכים התזונתיים שלו, אנחנו רוצות שהוא יגדל בתצורה מסוימת, שתיתן לנו מרקם, שהוא מרקם נעים ללעיסה בסוף על ידי הבן אדם שאוכל את זה, וזה דורש איזושהי מניפולציה לגבי הגדילה של התפטיר, ששם באמת כאילו באה היכולת המדעית שלנו, להתאים את תנאי הגידול מבחינת גם הערכים התזונתיים של מצע הגידול, גם התנאים הסביבתיים באמת מבחינת טמפרטורה, הלחות, הריכוז של הגזים באוויר, ככה שיכווין את גידול האורגניזם הזה בצורה שבה אנחנו רוצות שהוא יגדל, על מנת שהתוצר הסופי יצא כמו שאנחנו רוצות שהוא יצא.
זה נורא מרשים אותי... אני, בגלל שהזכרת את ההיבטים המדעיים, אז אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך כדי לשאול, כשמישהו הולך ללמוד מדעי המחשב, זה מאוד ברור שהוא יצא, הוא יכתוב איזו אפליקציה שתענה על איזשהו צורך, הוא יעשה אקזיט, יצלצל בפעמון בוול סטריט ואחלה על הכיפק. כשמישהו הולך ללמוד בפקולטה לחקלאות, לא זו הציפייה ממנו בדרך כלל. למרות שבעיניי, המרחב הזה של האג-טק, של הטכנולוגיה המבוססת, יצרנות מזון, פוד-טק, מאוד מאוד מתפתח ומאוד מאוד נגיש, עדיין יש איזה פער, אז אני בעצם רוצה לשאול אותך שתי שאלות בבית הזה. א', עד כמה את חושבת שהלימוד בפקולטה מכין אותנו, בסדר, אותה אחותי, ואת, שיבואו אחרינו לעולם הזה, היזמי בתחום הפודטק והאגטק, וגם איך את מבינה את המרחב הזה היום בישראל ובעולם, בתור מישהי שכבר גייסתם, ואתם כבר לקראת עוד סבבי גיוס, ונראה ש... כלומר, כיוון שמה שאתם עושות הוא מאוד טוב, נראה כאילו הדרך רצה לכם. כלומר, החברה הזאת גדלה בקצב מסחרר. אז אני אשמח אם תוכל להתייחס גם להיבט של הלימודים בפקולטה, כהכנה לעולם הזה, וגם לעולם הזה כמו שאת תופסת אותו.
אז באמת, אני לגמרי מסכימה איתך במובן שאני חושבת שאין שום סיבה שבן אדם שהולך ללמוד בפקולטה לחקלאות לא יסיים כשהוא מצלצל בפעמון הזה של הנאסדק, בדיוק כמו בן אדם שהולך ללמוד מדעי המחשב. באמת כאילו שאני מסתכלת על זה היום מתוך העולם הזה בראייה הכי מציאותית, זה סיכוי סביר באותה מידה. יש היום כל כך הרבה ביקוש לטכנולוגיה בתחומים של פודטק ושל חקלאות, שבאמת הידע הזה שאנשים לומדים אותו בפקולטה לחקלאות, הוא כל כך דרוש, כל כך מחפשים אותו בעולם היזמויות, ואני באמת חושבת שהסיבה היחידה שזה לא קורה יותר, זה באמת עניין של חינוך, כמובן של... אני, זה באמת מתייחס כאילו למה ששאלת לגבי אם הפקולטה מכינה מספיק, אני חושבת שהפקולטה עשתה התקדמות מאוד משמעותית, מהתקופה שאני עשיתי שם תואר ראשון ועד היום, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהם קופאים על השמרים, הם כן מנסים לעודד יזמויות ומנסים לעודד חיבור לתעשייה, אני חושבת שלגמרי יש עוד מקום כאילו ללכת, אני גם רואה את זה מאוניברסיטאות אחרות בעולם ומה שהם עושים, וגם פשוט מהסתכלות שלי על מה שקורה פה ברחובות מבחינת האקוסיסטם של הפודטק והאגטק, ויש כל כך הרבה יותר מקום לחיבור, כי החיבור הזה הוא כל כך מתבקש, סטודנטים מחפשים את החיבור לסטארט-אפים, וסטארט-אפים מחפשים את החיבור לסטודנטים. אני לא עובר שבוע שאני ודשה לא מקבלות איזה שיחת טלפון ממנכ״ל של חברת סטארט-אפ, ששואלים אנחנו יכולים לעזר בקשרים שלנו בתוך הפקולטה, כדי לעזור לו לגייס עובדים, לעזור לו לגייס סטודנטים, הוא מחפש להתמחות, הוא מחפש לתפקידי כניסה, ממש ממש יש צורך בסטודנטים האלה ובידע שהם מביאים. בלי קשר, אני באמת חושבת שבמעבדות בפקולטה יש כל כך הרבה דברים שהיו יכולים להפוך להיות יזמויות בתעשייה, אבל טוב, זה אולי סוגיה אחרת שאפשר אפילו לבלות שעה בלדבר עליה, של האם חוקרים בכלל צריכים להתרכז בלעשות דברים שהם יותר, כאילו יש פה הרי תמיד את הדיון, יש תפקיד מאוד חשוב גם למדע בסיסי, ואני חושבת שהרבה מאוד מהחוקרים, אפשר כמעט להגיד רובם הגורף, לא? שירן, תקן אותי, כאילו אם אתה רואה את זה אחרת.
לא, אני רואה את זה איתך, וזה חורה לי באותה מידה, אבל כלומר, אני מבין גם את המשיכה. היום כשאני יושב לתכנן את ההמשך של הניסויים שלי, גם אני נמשך לעולמות הבסיסיים, כי אנחנו נמדדים על פי פרסומים. אז אני מסכים איתך שזה לא נכון, ואני מאוד חווה בדיוק את אותו המצב.
אני לא יודעת אם אפשר להגיד שזה לא נכון. שוב, יש תפקיד מאוד חשוב גם למדע בסיסי. אבל אני בלי ספק חושבת שזה לא יכול להיות 99% מהמחקר, בייחוד שיש כל הרבה פוטנציאל, כי באמת אני חושבת שאם אפשר למצוא דרך, לא יודעת, איכשהו לקשר בצורה יותר טובה תעשייה לאקדמיה, אני חושבת שהיה אפילו יכול להיות יותר יזמויות, ומשהו שאפילו באמת יותר, וזה כי החוקרים עוד מחוברים כאילו לתעשייה וכן יוצאים דברים, אבל באמת הסטודנטים זה מאגר כזה שהוא עדיין לא מנוצל. אני משוכנעת שאם הייתה דרך להיכנס לראש של כל הסטודנטים בפקולטה ולהוציא משם רעיונות מעניינים, היינו מסוגלים עכשיו לסבסד את כל מדינת ישראל.
אני מסכים מאוד. אני חושב אבל שגם האקוסיסטמה, כלומר, אני זכיתי שיצא לי לתרגל ביחד איתך קורס, אבל גם מחוץ לחברות שלנו, אני חושב שהפקולטה היא חלל כזה שבו נוצרות חברויות גם על בסיס ענייני, כאילו, של תחומי עניין משותפים, שהוא, זה מייצר, זה קר פורה ליצירה של חברויות כאלה שיכולות אחר כך להבשיל, לעבודה משותפת, ואני גם בהיבט, דרך אגב, של החיבור בין החוגים. אני חושב שאין אצלנו את הבידול הזה שרואים במקומות אחרים, אני חושב שזה מהיתרונות הגדולים שלנו. כי עוד מעט אני אשאל איך הגעת לפקולטה ומה המסלול שעשית, ויש את זה, יש מעבר בין חוגים, יש תקשורת בין חוגים. בקטנה אני אגיד גם שזה חלק ממה שקורה כאן. כלומר, כשאני מדבר עם חוקר או חוקרת מהפקולטה, והוא מסביר מה הוא עושה, שומעים את זה חוקרים אחרים, ואני יודע שזה פותח לאנשים את האוזניים. אני לא יכול לטעון לשום שיתוף פעולה שיתחיל בגללי.
עדיין.
לא יודע אם אני מודע לזה, אם זה יקרה. אבל אני לגמרי חושב שזה מהיתרונות הבולטים שלנו, וגם אמרת את זה כחלק מהמשפט, שהאקוסיסטם של רחובות סביב הפקולטה, שבתור מישהו כזה בתחומי אגדה, שתמיד אומרים שאיכשהו כל חברות הזרעים בארץ נמצאות במרחק של, או לא כולן, חוץ מאחת. כולנו נמצאות במרחק של 40 דקות מהפקולטה, וזה לא, זה לא סתם. זה לא שאנשים רוצים לבוא כי יש בירה על הדשא, יש ממש הב כזה, והוא מגניב, וזה משהו שהוא לא כל כך מדובר, והוא כן מאוד מגניב בעיניי.
לגמרי. אני אגיד אפילו מעבר, אני באמת צריך למצוא דרך יותר לנצל את זה. כאילו, זה גם באמת, כמו שאמרת, חברות זרעים, זה גם אני רואה את זה מאוד חזק בחלבונים אלטרנטיביים. כל מה שקשור לבשר מתורבת, לחלבונים שהם מפרמנטציה, לחלבונים שהם באמת מבוססים הדפסת תלת מימד, זה דברים שלפי דעתי 80% מהחברות בארץ יושבות כאילו, כמו שאמרת, חצי שעה כאילו מרחובות, ואיכשהו צריך למצוא, אני כל הזמן מעסיק אותי למצוא דרך יותר לנצל כאילו את המשאב הזה, את העובדה שכולם קרובים, זה באמת חיבורים, חיבורים זה משהו שכל כך בסוף עוזר לכולם, היצירה של החיבורים האלה, אנחנו למדנו את זה שבאמת יצירה של קשרים ואקוסיסטם שהוא חזק ועוזר אחד לשני, זה משהו שרק, אז אם, לא יודעת, אם יש לך רעיונות, אם מישהו שמאזין רעיונות, מוזמן לפנות אליי, אני לגמרי חושבת שצריך לחזק את המקום הזה.
כן, היה, אני יודע שזה היה בדיבור של לעשות איזה על האש על הדשא ולהזמין אנשי חברות שיגידו מה הם מחפשים ולהזמין את הסטודנטים ולעשות מין מגה מיקסר כזה, אני חושב שיש לזה המון מקום. באמת, אולי רגע נדבר על, על המקימות, כולל אותך אבל גם, גם האחרות, על מה המסלולים שעשיתם בפקולטה ואיך... איך נפגשתם? אז נפגשתם בפקולטה, דיברנו על זה, זה בסדר. אבל מה המסלולים האינדיבידואליים?
אז בעצם, אני המסלול שלי הוא שעשיתי תואר ראשון בתזונה, ואז התחלתי במהלך השנה השלישית תרגיל מחקר אצל פרופסור סשה ויינשטיין, במכון למדעי הצמח דווקא, שזה גם, שוב, דיברנו על החוזק הזה שכאילו בתוך הפקולטה, כל המולטי דיסציפלינות, ואז שם נחשפתי לעבודה עם ביולוגיה מולקולרית ועם הנדסה גנטית, וזה מאוד מאוד עניין אותי, עד לרמה שבאמת ויתרתי על הסטאז' בתזונה, ופשוט המשכתי לתואר שני, ואחרי זה מסלול שירי דוקטורט אצל סשה. דשה, שזאת גם דריה, זה אותו שם, אז היא בעצם התחילה באמת מביוכימיה של מזון, והמשיכה לתואר שני ודוקטורט במחלקה למיקרוביולוגיה בפקולטה, אחרי זה גם עשתה פוסט-דוקטורט גם בפקולטה, והדר בעצם עשתה את התואר הראשון בביוכימיה של מזון, ואז עזבה ועברה לעבוד בחוגי סיירות, ואחרי זה חזרה ככה למועדון היזמות, שם נפגשנו. אז זה בעצם המסלולים של כל אחת מאיתנו, אנחנו בעצם לא הכרנו אחת השנייה עד שנפגשנו במועדון היזמות של הפקולטה.
מדליק, כל הכבוד. שאוט אאוט לפקולטה. אוקיי, אז דיברנו קצת על החברה, אני בדרך כלל, פה לקראת סיכום הפרק והסיום, אז אני שואל את החוקרים מה האתגרים שלהם בהיבט של, כלומר איך הם הגיעו לפקולטה, תכף תספרי איך בחרת בתזונה, אבל אני בדרך כלל מנסה לשאול מה האתגרים שלהם מבחינת מחקר ומבחינת outreach. ועלה בדעתי שזה מעניין לשאול אותך מה האתגר המדעי שעומד בפנייך או בפני קינוקו היום. אני לא חושב שסטארט-אפ בהתהוות דואג לאוטריץ', מאוד יפתיע אותי אם כן תתקני אותי. כן מעניין אותי נגיד, אם יש אתגרים מדעיים, אז מה הם האתגרים העסקיים, המסחריים? איפה את רואה את, נגיד, את השיאים שאתם צריכים לכבוש, לכבוש בעתיד הקרוב?
אוקיי. אז בעצם לחברה יש כמה יעדים לשנה הקרובה. אחד מהם זה באמת, וזה כנשת אתגר המדעי ביותר, הוא תהליך סקייל-אפ, תהליך גמלון לטכנולוגיה שלנו, שזה בעצם אומר, אוקיי, יש לנו איזשהו תהליך שהוא עובד ברמת המעבדה, אנחנו מגדלות 20 קילו לשבוע, וזה נחמד ויפה, אבל עכשיו בואו ניקח את התהליך הביולוגי הזה, ובעצם נכפיל אותו כפול 10, ונתחיל לגדל 200 קילו בשבוע. כאילו בעצם תהליך כזה של עליית סקלות, שזה גם, זה כאילו מנסה רק ההתחלה, אחרי זה צריך לקחת את ה-200 קילו, ולהפוך אותם לנטון בשבוע, וכך הלאה. זה בעצם האתגר הכי גדול מבחינה מדעית שיש לחברה כרגע. חוץ מזה כמובן כל הזמן שיפור של המוצר מבחינת טעמים, מרקמים, ערך תזונתי, התרחבות לעבודה עם זני פטריות אחרים, זה גם משהו שאנחנו כל הזמן עושים, ועבודה בעצם על מה שנקרא הרחבת הקניין הרוחני של החברה. ומבחינה עסקית אז יצירת שיתופי פעולה עם חברות מזון, עם חברות הסעדה, בעצם עם כל מי שרוצה לקחת מאיתנו את המזון הזה שאנחנו מגדלות ולהתחיל ליצור איתו אוכל שצרכנים יכולים להתחיל לקנות בסופר, במסעדות או בקפיטריה של האוניברסיטה, כל דבר כזה זה מבחינתנו חיבור מבורך, ועל זה אנחנו עובדות מאוד חזק בשנה הקרובה.
אוקיי, okay. יש באמת פנייה לפידבק? כלומר, יש עד כמה צרכן הקצה יכול לתקשר איתכם בהיבט של, של טעים לי לא טעים לי, מרקם כזה, מרקם אחר?
אז אנחנו לגמרי מאוד מחפשות את הפידבק הזה, אנחנו עושות כל מיני אירועי טעימה, גם מסגרת פאנלים שהם יותר מבוקרים, וגם פשוט כזה מין להעמיד דוכן בשוק ולהתחיל להביא אנשים שיתאמו ויגידו מה הם חושבים על זה. בגלל שכרגע אנחנו עדיין מגדלות בסקאלה שהיא קטנה, אז טיפה יותר מוגבל, כי באמת אנחנו לא יכולות להקצות הרבה מאוד מהגידול שלנו לכיוון של טעימות, אבל ברגע שאנחנו נקים את המתקן ייצור הראשון שלנו, שזה משהו שמתכונן לקרות כבר בתחילת שנה הבאה, אז בעצם יהיה לנו הרבה יותר חומר גלם, ונוכל להקצות הרבה יותר ממנו לאירועי טעימה יותר משמעותיים, ובאמת לקבל את הפידבק הזה מהאנשים, מה הם אוהבים יותר, מה פחות, מה מפריע להם במרקם, מה לדעתם הוא מעולה.
אוקיי. Okay. איך בכלל באת לפקולטה?
האמת שלא ככה תרצתי להחליט מה אני רוצה ללמוד לתואר ראשון. היה לי איזשהו חלום ללמוד רפואה, ואז לא התקבלתי ללימוד רפואה, ולא ככה תרצתי להחליט מה אני רוצה למקום. ופשוט הבן זוג שלי החליט שהוא רוצה להיות וטרינר, והתחיל ללמוד בפקולטה. אז אמרתי, טוב, אני גם ככה רוצה לבוא לגור איתו, בוא נסתכל מה יש בתוך הפקולטה שהוא מעניין. עברתי על הרשימה של הקורס, של כאילו תארים, ותזונה היה נראה לי מגניב, אז התחלתי ללמוד תזונה, זהו, זה היה עד כדי כך מורכב.
אוקיי, הוא הצליח, הוא וטרינר?
הוא וטרינר, הוא וטרינר הראשותי בעיריית רמלה.
בסדר, סחתן, יופי. לא מובן מאליו, צריך להגיד שלא כל מי שבא עם החלום של וטרינר, הם מסיים וטרינר.
זה נכון. דרך אגב, הם עושים שם דברים מדהימים, אבל זה בלי קשר לפודקאסט הזה.
אוקיי, אני אשמח לשמוע על פרק אחר. אוקיי, אז אני אשאל עוד שאלה שהיא בדרך כלל השאלה האחרונה, אבל אחר כך אני רוצה לתת לך מקום, אם את רוצה לפנות לקהל המאזינים שלנו, שברמה לא מבוטלת הוא מכיל רק אנשים מהאקוסיסטמה שלנו. אז למדת, את בוגרת החוג לתזונה ובוגרת הפקולטה לחקלאות מזון ותזונה, את יכולה לשתף אותנו מה אכלתם לארוחת בוקר?
אני לא אוכלת ארוחות בוקר.
אוקיי. זה אולי לא זה, אולי לא המלצה דיאטטית.
אני לארוחת בוקר אכלתי מין גומי של ויטמינים כזה, שכשאני מנסה לשכנע את הילדים שלי לאכול אותם, אז אני אוכלת יחד איתם. אז גומי ויטמינים זה הארוחת בוקר.
אוקיי. אז מזין בסך הכל.
מזין, היה בזה ויטמינים, אז אפשר להגיד שכן.
אוקיי, okay, מעולה. אז עכשיו אני אשאל ככה, איך אנשים יכולים, קודם כל אם לך יש משהו להגיד למאזינים שלנו, אז בבקשה, וחוץ מזה, איך אנשים יכולים ליצור קשר, להתעניין איתך, עם קינוקו?
אוקיי, okay, אז קודם כל אני אשמח באמת לכל יצירת קשר, אני חושבת שהכי קל זה בלינקדין, ואם אין לכם לינקדין, תיכנסו ללינקדין, באמת סופר חשוב. אז כל מי ששולח לי הודעה בלינקדין, אני עונה, אלא אם כן שלחתם לי משהו מאוד מאוד פרסומי של בואי תקני מאיתנו X, ואז אני מתעלמת מכם, אבל אני עונה בלינקדין, אפשר לחפש אותי שמה, אפשר לחפש אותי גם בפייסבוק, ציפה יותר מוזר, אבל אפשר, אפשר להיכנס לאתר שלנו, ויש שם כזה צור קשר, זה הכל מגיע אליי, ואם תכתבו את המייל שלכם, אני אצור אתכם קשר, בלי קשר, אני ממש אוהבת לדבר עם סטודנטים, שיש להם כל מיני רעיונות יזמיים, אני יודעת שזה שלב שהוא סופר, כאילו באמת, דיברנו על זה, אף אחד לא מכין אותנו, לאם יש לנו רעיון, מה אנחנו עושים איתו, ואיך לפתח מזה מיזם, אני מלווה כבר כמה סטודנטיות דווקא, מהפקולטה, שיש להם רעיונות, ורוצות לפתח מזה משהו, ואני אשמח אם עוד כאלה יפנו אליי, גם סטודנטים ולא רק סטודנטיות, אני באמת מאוד אוהבת לעזור לסטודנטים שרוצים לפתח יזמויות, בעיקר מהפקולטה.
מעולה.
הייתי שמה ואני מכירה את הקושי, אז...
אני יכול להעיד שכיף לדבר איתך. גם מחוץ לפורמט של הפודקאסט. מעולה, יש משהו אקוטי או קונקרטי שאתן מחפשות עכשיו?
וואו, האמת שאנחנו בדיוק מילינו משרה שחיפשנו, אז כבר לא מחפשות, וכן, כרגע, אבל תכף אנחנו פתוחות גם לעשות כזה אינטרנשיפס, אם מישהו מאוד מעניין אותו התחום שלנו ורוצה לשקול אפשרות לאינטרנשיפ, אז אנחנו גם פתוחות לזה.
מגניב מאוד, והקמפוס שלכם הוא ברחובות?
יס, אנחנו יושבות בפארק הורוביץ.
אוקיי, מדליק. טוב, יסמין, תודה רבה.
תודה לך, היה ממש כיף.
אז שוב תודה ליסמין רביד, גם לי היה ממש כיף, ומוזמנים לחפש באינטרנט קינוקו, K-I-N-O-K-O, מאוד מאוד מעניין, וחברה שבעיניי מהסטארט-אפים המעניינים בישראל כיום. ואני רוצה להודות לכן ולכם על ההזנה ולהזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, של החקולטה, לכתוב לנו במייל podcast.agri@strudelmail.huji.ac.il. אפשר גם לפנות אליי ישירות. אני אתראה בפרק הבא.